מתחילים כתובות מההתחלה. הדפים הראשונים, עד בערך דף ת', הם אוסף של סוגיות שלא תמיד קשורות זו לזו. מדף ת' והלאה, אז נכנסים עמוק למה שהופך את הפרק הראשון של כתובות לכל כך מרכזית, דיני ספקות. אז יהיה לנו קצת, התחלה קצת יותר נוחה, ואז נגיע לה באמת הסוגיות המאה הקשות ביותר שיש, סוגיות מאוד מעניינות. אז הסוגיה הראשונה. המשנה אומרת הלכה מסוימת לגבי נישואין. בתולה נישאת ליום רביעי ואלמנה ליום חמישי, שפעמיים בשבת בתי דינים יושבים בעיירות ביום השני ביום חמישי, שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית הדין. יש תקנה דרבנן שיתחתנו רק בתולה נישאת ביום רביעי. מה הסיבה? אז הגמרא שואלת, מפני מה מובטו נישאין רביעי? לפי ששנינו הגיע הזמן ולא ניסו, אוכלו משום ברכות מתחומה, יכול להגיע הזמן אחר בשבת. הגמרא מתחילה להסביר. ההסבר נמצא ברש"י, ואחר כך בגמרא בצורה יותר מפורשת. יש כאן עניין להתחתן ביום שלפני בית הדין, כדי שלא יתקרר דתו. אם הבן אדם, זו תקנה מאוד מעניינת, ולכאור יש, צריך להיות צורך חברתי בשביל תקנה כזאת, וזה לא בגמרי מובן, אבל שאם ימצא, יש לו טענת פיתולים, יש מציאות כזאת חברתית, שבו החתן אחרי החתונה, אחרי הלילה הראשון, יש לו טענת פיתולים, כמובן אחר כך מסבירה, יש שני סוגים של טענות כאלו, שיבוא לבית הדין לברר את זה. אוקיי, דיני הספקות שיש כאן, סך הכל, הכל זה רק ספק, זה אנחנו דוחים, יש כאן בהתחלה, תוספות דימת, אם היה לו טענת, שמתפלמס קצת עם רשי, מה בדיוק המטרה להגיע לבית הדין, מה בית הדין יכול לעשות. אבל אנחנו כרגע מדלגים על זה ועוברים למה שהגמרא אמרה דרך אגב, אבל זה הופך להיות הסוגיה המרכזית בסוגיה. מהי נפקא מינה? זה בעצם שאלת הגמרא, מפני מה אמרו? הכוונה היא למהי נפקא מינה? אז מסביר רבי יהודה משמואל, מפני שלפי ששנינו הגיע הזמן ולא נישאו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. יכול הגיע הזמן באחד בשבת, הם עדה למזונות, לכך שנינו בתולה נישאת ליום רביעי. אז קצת רקע שרש"י כאן מסביר. יש משנה, אחר כך בדף נון זיין, שקובעת מוסד שנקרא, הגיע הזמן ולא ניסו. מה זה הזמן? נותנים לבתולה י' בית חודש בין האירוסין לבין הנישואין. אנחנו היום לא רגילים לזה, כי אנחנו עושים אירוסין ונישואין תוך 5 דקות. אבל הקביעה בזמן הגמרא זה שאחרי אירוסין, אירוסין זה לא אירוסין מודרני, אירוסין זה קידושין. אחרי קידושין, יש י' בית חודש עד החתונה. כדי להכין את הכל החתונה, לא כל כך החתונה, להכין במשותפים, שיהיה מיטות וריהוט ובגדים וכן הלאה. נותנים לבן אדם, נותנים, במשנה כתוב, נותנים לה, נותנים לאישה, אבל הגמרא אומרת שזה גם הפוך, גם נותנים לו. אדם, כשהוא מתארס, כלומר, כשיש קידושין, אז עכשיו יש המון הכנות שצריכים לעשות, ולכן יש זכות, אפשר להקדים, אבל יש זכות לחכות י' בית חודש. הגיע הזמן ולא ניסו. הגיע הזמן והבעל לא בא לחתונה, לא בא, הוא לא כונס את האישה, אז זה הדין שתקנו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. עכשיו, קצת רקע לזה. הדין המוסכם בגמרא, אחר כך אנחנו נבדוק את זה בגמרא בנדרים, אבל הדין המוסכם זה שנשואה לכהן אוכלת תרומה, ארוסה לכהן לא אוכלת בתרומה. מה שיוצא מתוך הגמרא, הוא שהדין הזה הוא דרבנן, מי דיורייתא, ארוסה לכהן גם אוכלת בתרומה. אבל לא אוכל למעשה היא לא אוכלת, יש תקנת דרבנן שהיא לא תוכל, אחד משתי סיבות. חוץ מזה, עצם הפרנסה, בעל חייב לפרנס את אשתו, הוא צריך לתת לה מזונות, רק מנישואין. זה ברור, אירוסין בהגדרה היא בבית אביה, אבא שלה. מאכיל אותה. נישואין, אז הוא מאכיל אותה. אז כאן יש תקנה, הגיע הזמן ולא ניסו, אז היא ארוסה. אחרי י' בית חודש, אבל אין עדיין חופה, אוכלות, אוכלת משלו, הוא חייב לפרנס אותה. תני ממנות. היא מקבלת ממנו פרנסה. בית, דין של איסור והתר, היא גם אוכלת בתרומה. אם הוא כהן כמובן, אחרת לא. אז זה הדין. מה הקשר אלינו? אם הגיע הזמן, אין עושים אפשר לעשות בכל יום. אז הוא אדם כדי שישה, ויוד בית חודש, מיום ליום בדיוק, יוצא לא ביום רביעי, ביום ראשון. אז כיוון שיש תקנה שמתחתנים רק ביום רביעי, אז לא הגיע הזמן, הוא לא חייב לפרנס אותה. רק עד יום רביעי. כלומר, אז הוא כאילו מוסיפים שלושה ימים. כך אומרת הגמרא, זה מין דרך אגב, הדין לכאורה של המשנה להגיד שחייבים להתחתן יום רביעי, הוא שואל, מה זה משנה? אז משנה כיוון שאם יגיע הזמן ביום ראשון או ביום שני, אז לא יהיה את הטריגר, לא יהיה הדין האוטומטי שאוכלת משלו ואוכלת בתרומה עד שלא יגיע הזמן. Okay? זה הרקע למה שאנחנו היום הולכים ללמוד. מסתכלים בגמרא, הגמרא, אני מדלג על חצי עמוד בגמרא, אז מגיעים לשאלת הגמרא, הגמרא חוזרת על אותו משפט, הגיע זמן באחד בשבת, אני מחפש איפה אנחנו נמצאים בדף שהוכן, עכשיו ששנינו שקדו, אותה ששנינו הגיע הזמן ולא ניסו, אוכלת משלו ואוכלת בתרומה, הגיע הזמן באחד בשבת מתוך שאינו יכול לכנוס, אינו מלא מזונות. כן, זה מה שכבר למדנו. לפיכך, הנה התוספת, לפיכך, חלה הוא, או שחלת היא, או שפרסה נידה, אינו מעלה למזונות. אז הדין המקורי שנאמר על ידי רב יוסף, אמר רב יהודה משמואל, זה שאם הגיע הזמן באחד בשבת, אם הגיע הזמן ביום ראשון, אז לא אוכלת עד ליום רביעי. ליום רביעי. עכשיו אומר הגמרא, לפיכך, אותו היגיון, חל להו, או שחלת היא, או שפרסה נידה, אינו מלא למזונות. כלומר, מה לכאורה המשפט אומר? כל אונס, הגיע הזמן לנישואין, אם לא יכולים להתחתן, יש לה סמלה אפשר, לא יכולים כאן, הוא לא אונס בלתי אפשרי. חולה. אפשר לגרור אותו במיטה לחופה. היא חולה. פרסה נידה, חוץ משיטת הרמב״ם, שחופת נידה לא תופסת, אפשר להתחתן. אבל כנראה זה נחשב לאונס. כלומר, זה לא מקובר, זה לא... זו סיבה טובה לדחות את החתונה, הסיבות האלו. אז אותו סיבה לא יצטרך לתת לה פרנסה, לא אוכלת משלו, ולא... ולא אוכלת בתרומה. מה המסקנה של השורה הזאת? יש דין אחריות בית חודש שהיא מקבלת מזונות. אם יש אונס שלא מאפשר את החופה באותו זמן, אז לא. עכשיו הגמרא חוזרת מזה. ואיקא דבאי אלא מבאי. המשפט שרק אמרנו, יש ניסוח אחר שרואה בזה איבאיה. שאלה. חלהו מהו? כלומר, מה הדין המוסכם? יום ראשון. הגיע היוד בית חודש, יוד בית חודש מסתיים ביום ראשון, לא מלא מזונות. מה הדין בחלה? הוא חולה. הגמרא מסבירה את הנפקא מינה. מהו? התמתיים המים משום דאנס, החנה מהדאנס. הטעם ביום ראשון זה בגלל אונס, אז גם עכשיו זה אונס. אותו דבר. עוד דילמה לא. הטעם אונס בתקנת דתקינו לרבנן, הכה לא. מוזר מאוד, קשה להבין את השורה בגמרא. הגיע הזמן ביום ראשון, זה אונס, אבל זה אונס של תקינו לרבנן. זה אונס שהחכמים כפו עליו. שם הוא לא צריך לשלם. אבל אם הוא חולה, זה לא. עכשיו, זה לא מובן. חולי, זה גם לא אשמתו, זה אונס שהקדוש ברוך הוא כפה עליו. אז אונס שרבנן כפו עליו, אונס בתקנת דתקינו לרבנן, לא צריך לשלם. לא צריך לפנס. אבל אחר שזה לא אונס לתקין עלי רבנן, רק מחלה, אז כן. למה שזה יהיה פחות אונס? זה ודאי לא הבדל. לא הבדל. לגבי תקיפות האונס, או כמה אונס יש, כן? זה... הוא חולה. מה כל כך מיוחד באונס לתקינו לרבנן? שאונס שחכמים כופים עליו, זה גורם לבעיה. אז לכאורה התשובה היא באמת תלוי בחקירה, שאני חושב שהיא די פשוטה. מה האופי של הדין של הגיע הזמן ולא ניסו, אוכלת משלו ואוכלת בתרומה? יש שתי אפשרויות. אפשר להבין את זה ברמה הפרקטית, שחכמים תקנו, תקנו שיש זמן מקסימלי בין יש זמן מקסימלי בין אירוסין לנישואין. ואתה לא אמור לדחות את זה יותר. מי שמכיר קצת את הספרות, לא דווקא רבנית, היום זה לא ידע לדעת לכאורה, אבל יש מצבים כאלו, עד לפני כמה שנים, אנשים היו מתעסים במובן המודרני, בכל זאת היו מתקשרים. אחר כך, אתה יודע, יש לך צורך לחפש עבודה, ככה, אחרי 5-6 שנים הם מתחתנים. אז יכול להיות שיש בן אדם שהוא קידש אישה, אבל עכשיו כך לא עצה לו הדרך, מכל מיני סיבות. אז חכמים אמרו שנותנים י' ב' חודש. עכשיו, יגיע י' ב' חודש, והוא לא בא. אז יש זרז, או עונש, כנס. כלומר, כדי שהוא לא יביח מזה, אז חייבו את האמור לו שאתה יודע מה, אי אפשר לכפות עליך מעשים. יש לך חופש הבחירה. אבל לא תרוויח כסף מזה. היית צריך לכנוס את האישה, ואז היה עולה לך מה שהיה עולה לך, פרנסה, מזונות. אז חייבו אותו לשלם. כלומר, זה חיוב מדרבנן לכאורה, בגלל שהוא לא בסדר. לפי זה, אם הוא אנוס, זאת לא אשמתו, אז צריכים באמת לפתור אותו. אין הבדל בין אונס דתקינו לרבנן, לבין חלה, לבין כל אונס אחר. זה כנראה היה הדעה הקודמת שבכלל לא שאל. אם יום ראשון דוחה את החיוב, אז כל בעיה דוחה את החיוב. זה, החיוב הוא כנס, הוא מעין כנס. כלומר, החיוב זה חיוב חדש שנוצר בגלל אי כניסה. המילה כנס אולי זה לא המילה הנכונה פה, אז אני אגיד מה שמתאים לכל האפשרויות. הדבר, אני אומר את זה בלומדש, הדבר שמחייב את התשלום הזה, זו אי כניסה לחובה. זה ידוע שאונס רחמן הפתאי. כל דבר שמחייב תוצאה, אם המחייב הזה היה באונס, אז זה לא מחייב אותך. אז הוא לא כינס אותה, אבל באונס, אז הוא לא צריך לשלם. מה האפשרות האחרת? האפשרות האחרת זה לא שאי כניסה מחייב תשלום. אלא, כשאדם מקדש אישה, הקידושין יוצרים דין של זמן נישואין. כשאתה מקדש אישה, אז החתונה נקבעה לו עוד י' בית חודש. ואז אם הגיע הזמן, אז למרות שלא קיימת, לא היה נישואין, אבל לגבי המזונות, זה זמן נישואין. והתשלום הוא לא תשלום של כנס על זה שלא כנסת, אלא זה התשלום של אדם לאשתו. כלומר, לעניין זה הם נישואים. למה הם נישואים? כי הם קבעו שהם יתחתנו באותו תאריך, אז למה מה שאי אפשר, אי אפשר? אני לא יכול להכריח אותם לעשות חופה. אבל חיובי ממון הם חלים אוטומטיים באותו זמן. בקיצור, השאלה היא האם התשלום הוא תשלום עצמאי, נקרא לזה כנס, או התשלום הזה הוא התשלום של כל אדם נשוי לאשתו, ולגבי זה הם נשואים. אם אומרים ככה, אז הייתי אומר שמגיע הזמן חייבים. מה זה משנה? לא, לא שייך פה אונס רחמן הפטרי. זה לא המעשה שלו, ומעשה באונס איננו מעשה, זה לא המעשה שלו שמחייב אותו. אני התחייבתי לאישה או לבן אדם מסוים שבעוד שנה אני אתן לו כסף. בעוד שנה אני מתחייב תשלום וזמן התשלום בעוד שנה. מגיע הזמן, אתה חייב. אין התעצויות. אז תגידו, אז אם כן, אז גם הגיע ביום ראשון, לא? כל הבסיס לזה שאמרנו שאונס פוטר זה היה בגלל שהגיע הזמן ביום ראשון, בראשון לשבת, אז לא חייב. זה ספרה אחרת, זה לא בגלל אונס. המילה אונס כאן מטעה. למה אם הגיע הזמן ולא ניסו, אם הגיע הזמן ביום ראשון, למה לא חייבים? ספרה פשוטה מאוד, כי זה לא באמת הזמן. הדין שקבענו, שנובנים לו י' בית חודש, לא היה מספיק מדויק. ברגע שחזר תקנו שאי אפשר להתחתן ביום ראשון, מתחתנים רק ביום רביעי. כלומר, הם תקנו תקנה של יום הראוי לניסוין, אז עכשיו אתה מחבר את שתי התקנות האלו, אם אדם מקדש אישה, מהו האמת, מהו הזמן האמיתי שהוא צריך להתחתן איתה? תשובה, בעוד י' בית חודש, ביום שמתאים. תהיינו, בעוד י' בית חודש הוא ביום חמישי, הוא ביום רביעי, סליחה. מבינים? הלשון של הגמרא, אולי זה לא מתאים ללשון כל כך, אבל הלשון, honest בתקנת דתקינו לרבנן, הם לא תקנו עליו, או לא רק תקנו עליו שהוא לא יתחתן, אלא הם תקנו על הלוח. הם אמרו שיום נישואין הוא תמיד יום רביעי. ולכן כשתקנו בתקנה אחרת, שיום נישואין, הזמן, זמן הקבול נישואין, זה י' בית חודש אחרי הקידושין, מה התאריך האמיתי? לא י' בית חודש מיום ליום לפי הלוח, אלא י' בית חודש מיום ליום לפי הלוח, ובאותו שבוע ביום רביעי. אז לכן הוא לא חייב, כי לא הגיע הזמן עד יום רביעי. אבל אם יש לו בעיה פרטית, הלוח מתקתק, הגיע י' בית חודש, והגיע יום רביעי, והוא חולה, אז כן הגיע הזמן. אם הגיע הזמן, אז הוא חייב לפנס למרות שהוא אנוס. אז אני טוען ככה, אני מסכם. מה השאלה בגמרא? האם חלה הוא דומה ליום ראשון? או לא דומה, השאלה היא באופי התקנה של הגיע הזמן ולא ניסו. האם זה תקנה שאדם חייב לפנס את אשתו בגלל, לפנס את ארוסתו, בגלל שהוא לא כינס, זאת תגובה, דבר המחויב, הסיבת החיוב הוא זה שהוא לא כינס אותה, או שהדבר שמחייב את התשלום זה שהוא הרס אותה לפני י' בית חודש. וי' בית חודש זה הזמן של החיוב. הנפקמין הוא, לפי הכיוון הראשון, אז אי כניסה לחופה זה מעשה המחייב. כל מעשה המחייב שכפו עליי, שזה היה באונס, לא מחייב. כי אונס רחמנא פטרי. אבל אם הדבר המחייב זה לא האי כניסה לחופה. אי כניסה לחופה זה רק הזמן. מה שמחייב זה הקידוש. אז בזמן, אין הבדל בין זמן שהגיע באונס זמן שלא הגיע באונס. זמן מגיע כי הימים עוברים, השמש זורחת, השמש שוקעת. ולכן גם באונס הוא יהיה חייב. יש דין של הגיע הזמן ביחד בשבת, אז זה תלוי בשני הפירושים. אם זה דין של מעשה מחייב, אז הגיע הזמן ביום ראשון, זה רק עוד דוגמה של אונס. אם זה דין של הגיע הזמן, הזמן מחייב ולא המעשה מחייב, אז צריכים להגיד שהגיע הזמן ביום ראשון, זאת הגדרה פנימית בזמן. הזמן איננו י' בית חודש, אלא בערך י' בית חודש. י' בית חודש הוא ביום, הוא ביום המתאים. זה מובן, הסברתי טוב. אני אגיע למי השאר, אופיר, אני אגיע להמשך. אנחנו לא, יש לנו, למרות ההתחלה המאוחרת, יש לנו עוד זמן. אופיר שאל, הסברה מצוינת, אבל המשך קצת קשה. מה הספק שאמרה ביחס לחל תהי? אני חייב להמשיך, אני מודה. אם אתה רוצה להציע את ההסבר, אני נשמע ממך, אבל אני מקבל לעצמי את החיות להמשיך. העיקר הוא שקבעת שהספרה מצוינת. וזה אני מסכים איתך. ההמשך קצת קשה, אני גם מסכים איתך. עכשיו אני אענה על השאלה. עוד שאלות? מובן עד עכשיו? טוב, זה די שנקרא את המשך הגמרא. אני רוצה לבדוק את הנכונות של החקירה בצורה כללית. אז נסתכל במראה מקומות. יש כאן ציטוט, מראה מקום מספר שניים, שנמצא מקום אחר לחלוטין, בסוף המסכת. אבל המושג הזה של הגיע הזמן עולה בכמה סוגיות דרך אגב, אבל לפעמים יש שם דיוקים. כותב הראה, זה נמצא בשיטה מקובצת. מהכה, לא חשוב הראיה, שיסתכל בדגמה בדפקו זין יבין. מהכה משמע דאינו זוכה במעשה ידיה עד שתינשא לו. זה מקרה אחר. וכן הדין בארוסה, ואף על פי כן חייב מזונותיה. אז הראה כותב ככה. יש לו ראיה, לא חשוב הראיה, אפשר לדחות את זה. שגם אם יש לי אישה שהיא ארוסה, היא לא נשואה, אבל הוא חייב מזונותיה, איזה מקרה זה? מקרה שלנו. הגיע הזמן ולא נשוא, אוכלת משלו ואוכלת בתרומה. בדרך כלל רק נשואה אוכלת. אבל כאן יש ארוסה שאוכלת, והוא חייב מזונותיה. הוא אומר, אינו זוכה במעשה ידיה. רקע. הגמרא אומרת בפרק רביעי של כתובות, תקנו מעשה ידיה כנגד מזונותיה. יש מערכת שלמה בפרק רביעי שמסביר את כל חיובי יחסי הממון ועוד כמה דברים, בעיקר יחסי ממון בין בעל לבין אישה. בהלכה זה דבר מאוד 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 בפיקוח. בקיצור, אני רק אגיד, כי הזכרנו את זה, אני לא מאמין, ודאי לא היום, אני חושב גם בתקופת הגמרא, לא שמרו על כל דברים האלו. זה מסגרת שאפשר להשתמש בו. היא מאוד מאוד נוקשה, מה מגיע לו, מה מגיע לה, ובנו מערכת משפטית, זאת לא אהבה בשיתוף והכל, זו מערכת משפטית של דיני שותפות בין איש לבין אישה, בהנחה שהאיש הוא המפרנס, ואז יש דין שהוא מפרנס אותה. אבל אם היא כן עובדת, אם היא כן מכניסה כסף, אז הכסף הולך אליו. וזה היה זוג. תקנו מעשה ידיה שייכים לה, זה לא כאילו הלכה חשבה שאישה לא, שייכת לבעלה, זה לא ככה. מעשה ידיים של כל אחד, כולל גם אישה נשואה, שייכת לה. אבל כשתקנו מדרבנן שהוא חייב לפנס אותה, אז תקנו כנגד שהוא זה פייר במינה מסוימת, שהמעשה ידיה נכנסים לחשבון שלו. כל אחד הגמר אומר בשום איפה, זה יגרום להפך, זה יערר את היחסים ביניהם. אם הוא נותן לה והיא לא נותנת לו, ואפשר להבין שזה סתם היה, מבחינה כלכלית זה רוי. בכל מקרה, זה מה שהגמרא אומרת שם, תקנו את זה כנגד זה. אז לכן, אני מעלה בהווה מינה, סביר אפילו, שהוא חייב במזונותיה, אז מיד יתחיל גם הדין שמעשה ידי אישה שייכים לבעלה. אומר הרא, לא נכון, יש לו ראיה שלא נכון. דאינו זוכה במעשה ידיה עד שתינשא, כלומר תינשא באמת. וכן הדין בארוסה, אף הפי כן, חייב מזונותיה. אז מה הראה עשה? הוא ניתק את הדין של מזונות אישה מהדין של מעשה ידיה. והגמרא מחברת. אז מה התשובה? התשובה היא שרעה סובר, שחיוב מזונות של ארוסה זה לא חיוב מזונות של נישואין. החזל עשו רגולציה של יחסי איש ואישו. הוא חייב במזונותיה, הוא חייב בקבורתה, הוא חייב לפתות אותה אם היא נשבית, כל מיני דברים שיכולים לקרות. והיא נותנת לו במעשה ידיה, והיא במציאתה, ועוד כמה דברים. אבל זה ביחסי בין איש לבין אישו. ארוסה, כל הדינים האלו לא קיימים. אין שום יחסי ממון, אין שום שיתוף בעצם בין גבר לבין אישה באירוסין. הגדרת אירוסין זה האישה נמצאת בבית אביה. היא לא ביחד איתך. או להגיד את זה בצורה מודרנית, הם לא ביחד. הם פשוט לא זוג. זה קניין, זה משהו פורמלי שהיא אסורה והם קשורים. אבל הם לא ביחד. הם לא בית אחד. אבל יש דין אחר, אומר הרע, שהוא חייב מזונותיה. למה? כי הוא לא כנס אותה. לכאורה, ההסבר של הרע זה הצד הראשון שלנו. אדם שלא כנס את אשתו בזמן, אז יורדים עליו, מחייבים אותו. כאילו, כלומר, כשהוא לא יביא הכסף, אז הוא צריך לשלם. אבל זה לא נותן לו זיכיון במסע ידיה, כי הם לא ביחד. היא לא אשתו, לגבי דברים כאלה. זה חיוב עצמאי, זה לא קשור למערכת של נישואין. ואולם, הריטב"א בדף נ"ז, אני יודע שמשהו כאן מפריע לי, הריטב"א הוא תמיד הרעה, והוא תמיד מצטט אותו על כל דבר, אבל זה בשתי סוגיות, אולי איכשהו לא שמו לב, הריטב"א הוא חולק במפורש על הרעה שרק קראנו. על המשנה בדף נ"ז, זאת המשנה שאוכלת משלו, פירוש שחייב מזונותיה. והוא הדין בחסותה ופרנסתה. כאילו נכנסה לחופה. טוב, זה כבר אומר משהו, אבל אתה יכול להגיד כאילו, זה לא, הוא לא דווקא דיבר בסברה, אבל הוא ממשיך וכותב. והוא גם כן זוכה במציאתה במסע ידיה. מאיפה הוא יודע את זה? החלק הישון, הוא הדין שהוא אמר, זה אתה יכול להגיד שזה סביר. למה דווקא מזונותיה? הם חייבו אותה בכל מה שהוא חייב לתת לה, שזה מזונות וכסות ו... בפרנסה אחרת, שרק כסותה אבל לא עונתה. אבל אין שום רמז בלשון המשנה שהוא זכאי, הוא גם כן זוכה, במציאתה מסע ידיה. מאיפה לריטב"א את זה? תשובה, לריטב"א זה ברור שיש כאן זוגיות בין שני החיובים האלו. אם הוא חייב במזונותיה, כלומר הוא חייב להתנהג, כמו שהוא באמת כתב, כאילו נכנסה לחופה, הוא חייב להתנהג בדיני ממונות כבעל אישה, אז זה אוטומטית מזכה אותו שגם היא תתייחס אליו בדיני ממונות כאישה לבעל. ולכן הדברים הולכים ביחד. כלומר, אני טוען שהחקירה שאני טענתי זה פשט הגמרא, שהגמרא שאלה את השאלה הזאת. טוב, אולי הראשונים לא מסכימים איתי. על פי החקירה הזאת הייתי אומר זה מחלוקת ראשונים. עכשיו, רק כדי להבהיר, זה לא 100%. אני יכול להגיד שבאמת זה כאילו נכנסה לחופה. החיוב מזונות זה חיוב מזונות של נשואה, ובכל זאת הוא לא זכאי במסע ידיה. כי אין קשר לוגי ביניהם. זה תקנת דרבנן משום איבה. אם הוא מפנס אותה, והיא לא נותנת לו, אז זה יערער את היחסים ביניהם. אתה יכול לטעון, ככה טוענים חלק מהחולים, שזה לא שייך בארוסה, כי הם לא ביחד עדיין, אז הם לא גם יתערורו. לא שייך איבה איפה שאין עדיין אהבה, זה בעצם הרעיון. רק אחרי שהם חיים ביחד, והיא כאילו שומרת לעצמה, והוא מפנס אותה, אז זה לא פייר. אבל אם הוא רק שולח לה כסף בדואר, כי חזר חייבו אותו, או בגלל שזה כאילו נשואה, אבל סיבת התלות בין שני הדברים לא קיים. אז אתה יכול לצאת, אתה יכול להסביר ככה את הרעה. אבל הריטב"א, אני חושב, קרוב לוודאי, שהוא חושב, גם בגלל שהוא אמר את הסיבה, כאילו נכנסה לחופה, והוא גם כן זוכה במציאתה בסיידה, לכל הדברים קשורים לזה. כיוון שתפיסתו של הריטב"א הוא שהוא חייב כאילו, וכאילו באמת, כאילו נכנסה לחופה, ולכן, אז הוא זוכה במציאתה ובמסיידה. אז הריטב"א הוא ודאי הצד השני של החקירה שלנו, הרעה נשמע כמו הצד הראשון, אבל אפשר היה, כיוון שהוא לא אומר את הסיבה, אפשר להסביר את זה מסיבה אחרת. יש עוד ריטב"א, מקום מספר 6, בדף אחר, שהריטב"א כותב, יש לו קושיה שם, סוגיה של מורדת. בדף ס"ג, פרק שביעי, נדמה לי. מה קורה כשאחד מהצדדים, כאן זו האישה, לא מקיימת את החובות שתוארו בפרק רביעי. אז מגיע הריטב"א למסקנה מסוימת שם, זה חשוב רק השורה הזאת, ויש לומר, כגון שהגיע הזמן והיא אוכלת משלו. יש גם, הגמרא שאלה, או ראשונים שאלו, איך שייך מורדת בארוסה? אין מלאכה. ארוסה לא עובדת בשביל בעלה. אז איך היא יכולה להיות מורדת? איך היא יכולה למנוע את המלאכה? אז הריטב"א אומר, לא, למה? יש. כגון שהגיע הזמן והיא אוכלת משלו, שהיא חייבת לעשות בצמר, ודאי. ואולי חייבת גם לאפות ולבשל. כלומר, אז כאן, הריטב"א הקודם שלנו, מעשה ידה, הכוונה היא שהיא עובדת, מקבלת משכורת. המשכורת נכנסת לחשבון בנק של בעלה, אם הוא מפנס אותה. כאן הוא דיבר על מלאכות שעושה בבית, לא עבודה, כלומר לא פרנסה, לא עבודה מקצועית, אלא האישה, לפי המשנה, אז היא חייבת לטפל בבית. אז הדבר הראשון, הוא אומר, היא עושה בצמר. כן? ראינו את הסרטים, אישה יושבת בבית וסורגת. אז הוא אומר, רק הדבר פשוט, שהרוסה היא לא בבית, היא בבית אביה. אבל אם היא הגיעה הזמן מיוחד משלו, היא חייבת לעשות בצמר. היא צריכה לעשות בשבילו בגדים. ואולי, זה ודאי, ואולי חייבת גם לאפות ולבשל. מישהו יגיד לי מה ההבדל בין שני הדברים. כלומר, קודם כל, אני אומר את הריטב"א לשיטתו. הוא אומר שאם היא אוכלת, אז מבחינת הדיני ממונות הם נשואים. מבחינת המצב האמיתי, הם לא נשואים. הוא בבית שלו, היא בבית שלה. פשוט שהם לא ביחד. הם לא זוג, הם לא שער בשר. אבל אם הדיני ממונות זה שהוא אחראי לפרנסתה, אז היא צריכה לעשות את דיני ממונות שלה. וזה עושה בצמר. אז זה דומה למה שאמרנו לפני כן. שמעשה ידיה שלו, היא עובדת בבית חרושת, הכסף מגיע לו. היא עובדת בבית, אז הצמר מגיע לו. מה הספק של הריטב"א? היא חייבת לעשות בצמר, ואולי חייבת גם לאפות ולבשל. אז יאיר אומר, אני חושב שזה נכון 100%, שהריטב"א יש לו, הרעיון הוא נכון, השאלה אם זה נכון על פי דין. יש הבדל בין לעשות בצמר לבין לאפות ולבשל. במשנה, בדף, נון, אולי זה סמך א', סמך ב', המשנה אומר, אילו מלאכות שאישה עושה בבית. לפי כמה כסף יש. אם יש הרבה כסף, אז סוחרים עבדים, היא לא צריכה לעשות. אבל אילו עבדות שאישה עושה בבית. אבל הריטב"א אומר, תראה, יש הבדל גדול בין לעשות בצמר לבין לאפות ולבשל. מה ההבדל? לעשות בצמר זה בעצם תעשייה ביתית. אני כבר אגלה, אני מקווה שכל אחד מקבל את זה בתפיסה, איך שאנחנו צריכים לקבל את זה. המשנה מניחה שאסור לאישה לשבת בטל בבית, כי זה לא טוב להיות בטל, לא טוב לאף אחד. אבל גברים עובדים. אישה בתקופתם, פחות או יותר, לא עובדת, אבל זה לא טוב לשבת בטל. בטלה מביא לידי שימום, שימום מביא לידי חטא. אז לכן היא צריכה לעשות דברים בבית. אז צמר, זה עבודה ביתית. במובן שלהם לא קונים בגדים בחנויות, עושים את זה בבית. לאפות ולבשל זה לא תעשייה ביתית. זה, איך אמרת יאיר? תלוי בכך שהיא גר איתו. אולי לא התכוונת מה שאני אומר. טוב, אני אגיד מה שאני אומר, ואז תגידי אם זה מה שאתה התכוונת. לאפות ולבשל זה ביטוי לזוגיות שלהם. עכשיו אני קראתי עוד פעם מה שיאיר כתב, אז אני חושב שהוא לא מתכוון שמעשית זה קשה. אם היא לא שם, אז איך היא תבשל בשבילו? אבל אני לא חושב שזו הייתה הנקודה של הריטב"א. הנקודה של הריטב"א היא שזו שהוא אישה עופה ומבשל, זה לא חיובי ממון בין שני שותפים, בין אישה לבין בעל. כמו שהוא חייב לתת לה אוכל, אז היא חייבת לתת לו צמר או מעשה ידיה. היא עופה ובשל, זה כבר שייך לקטגוריה אחרת, להביחד שלהם. לקחת את הדוגמה הסופית במשנה, שזה ברור שזה ככה בגלל איסור שרובץ עליו, המשנה אומרת שמה שהדבר האחרון, אישה יש לה 5 עבדים בשפחות, זה לא צריכה לעשות כלום. אבל היא עדיין נוזגת לו את הכוס, מציעה לו את המיטה, אוי, הזקנה קופצת עליי, ומשהו שלישי. ומי שלמד הלכות נידה, ייזהר שאלו הדברים שאסור לעשות נידה לבעלה. כלומר, הם עבודות אישיות. אף אחד לא צריך עבד למזוג לו את הכוס. וזיגת הכוס זה השיחה, נכון, יאיה, בחוץ ידה פנה ברגליו. כלומר, אלו הם דברים שהם הם, 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 הם קרבה. הם קרבה, ולכן יש בעיה במסכת נידה לגבי אם יש אתר. אז אני חושב שריטב"א אומר, לעבוד ולבשל זה כבר עברנו גם כן את הגבול. אז לכן, אבל לא בטוח, הוא אומר, לעשות בצמר זה סידור כספי. של, אני טוען, שאני נישואין. אז הריטב"א לשיטתו שחיוב הפרנסה זה חיוב נישואין, למרות שהם לא נישואין. ולכן, גם לעשות בצמר. אבל לאפות ולבשל, הריטב"א לא חושב שהם באמת נישואים, מבחינה כלכלית הם נישואים, מבחינת החיובים הם נישואים. אבל לא הייתה חופה. ודאי שעדיין צריכים חופה. אז לאפות ולבשל, זה צריכים קירוב בשר. אני אגיד שתי מילים, כדי שנוכל אחר כך לדבר. יש שני דינים פה. אחד הוא דין של רשות. בלשון של אישה ברשות אביה, אישה ברשות בעלה, אישה ברשות עצמה. כלומר, רשות זה אומר הסדרים כספיים. ויש דבר אחר, נקרא לו בית. בית מובן לא הפיזי, אלא הם בית אחד. אשתו זו ביתו, ביתו זו אשתו. שהם אושר בשר, ביטוי אחר שמופיע בתורה, ואחר כך בגמרא, אבל אולי זה שם אפילו ממש מדבר על, 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 על בדבק באשתו. יש דין של מערכת כלכלית משותפת, בעיקרון זה לא צריך להיות איש ואישה, אולי שני שותפים בדירה הם גם מערכת כלכלית, וכל חברה בעברון מובר זה גם מערכת כלכלית, אבל איש ואישה זה סוג של מערכת כלכלית שמתחיל בנישואין, וכאן זה מתחיל יותר מוקדם לפי הריטב"א. אבל יש דין אחר של נישואין, הפשטות הרומנטית של נישואין, שהם, והיו לבשר אחד, בדבק שוב היו לבשר אחד. אז הריטב"א אומר, אני לא אמרתי שהם, הוא חייב לפנס אותה, שהם על פי דין כבר נישואים. הם לא נישואים. הם שותפים. ממונית. זה הדדי. זה לא רק חד כיווני. אז מסי ידר, שלא יחייבת לעשות בצמר. אבל פורט ולבשל אני לא בטוח. אני לא יודע לאן זה שייך. אם זה שייך, זה עוד עבודה. עושה בצמר, עושה במטבח. או שלא. זה כבר, כבר היא מגישה את האוכל, זה כבר משהו שהיא מאכילה אותו. אז זה כבר לא דין בממון, אלא זה דין בה שהם אוכלים מאותו קערה. וזה כבר לא שייך. הספק שלו הוא ספק באמת מאוד, מאוד מעניין. אם כבר, תוספות ריט בדף ממחאת אף אחר, מוסיף דבר שזה גם מעניין, עד זה שייך, אבל ברור שהוא חושב במונחים שדיברנו. והיידק אמר אחר לפוקי ממספר 7. והיידק אמר אחר לפוקי ממשנה ראשונה, דעבדי כאשתו לכל דבר, ואפילו לתרומה, וכל שכן למציאתה ולמסי ידיה ולירושתה. לירושתה זה באמת בעייתי. הוא אומר, קודם כל הוא אומר, גם מפורש הוא אומר, שהגיע הזמן, משנה ראשונה זה המשנה שקראנו, הגיע הזמן ולא ניסו, ואחרי למשלו ואחרי בתרומה, משנה שנייה אמרה, משנה האחרונה אמרה שתרומה לא. במשנה הראשונה אוכלת שמרת, היא אוכלת בתרומה. אז הוא אומר, משנה הראשונה, דעבד לי כאישתו לכל דבר ואפילו לתרומה. אז הוא גם אומר, עבד לי כאישתו, היא אשתו, לכל דבר, אפילו לתרומה. וכל שכן, הכל שכן, מה זה פתאום כל שכן? וכל שכן למציאתה ולמעשה ידה. אומר, אם אנחנו מתירים איסור אכילה, למרות שזה רק איסור דרבנן, ואם אנחנו מתירים איסור אכילה תרומה, אתה ממש חושב שהיא אשתו. אז ודאי שמשהו קטן כזה, כמו מציאה ומעשה ידה, זה גם שלו. ואז הוא מוסיף וגם לירושתה. אני הייתי מסתייג מירושה, אני לא בטוח שהריטב"א יסכים. כי זה שבא יורש את אשתו, זה לא שיתוף ממון ביניהם. היא מתה. כן? זה שבא יורש את אשתו, הליבי אומר לי, זה בגלל שהם קרובים. כמו שאדם יורש את קרוביו, הטבעיים, קרובי משפחה מדם, מלידה, אז יש גם דין שאדם יורש את אשתו. למרות שהיא לא משפחתו, היא, יש לה משפחה אחרת. אבל כשמתחתנים, היא עכשיו כן נהיית כמו, כמו, כמו משפחתו, אולי אפילו יותר. אבל בכל מקרה, זה, אם אני אמרתי שיש שני דינים, יש רשות ויש בית, יש מערכת פיננסית משותפת, ויש להיות בן אדם אחד, בבית אחד וביחד, אז דווקא ירושה הייתי משייך לקבוצה השנייה. ואני חושב שאם הריטב"א מסתפק בלאפות ולבשל, הוא בטח יסתפק, ואני חושב שגם יסתייג, מירושה. אדם יורש את אשתו לא בגלל שאם הוא נותן לפרנסה, אז היא צריכה לתת לו כסף אחרי שהיא תמות. אלא, אם הם היו ביחד, אז כשהיא מתה, היא מתה לא. כמו שההורים, אולי אפילו יותר ממה שההורים מתים לבנים. אז הרית חולק, הוא אומר, הוא גם אמר למה? כי עביד לה כאשתו לכל דבר. וכל שכן לירושה. כלומר, זה כל שכן מתרומה. אז הוא באמת חושב שזה לכל דבר, אז זה לא שהוא לא עושה את החילוק של הריטב"א. לא מעניין אותו החילוק של הריטב"א. יכול להיות שאתה צודק בתיאוריה. יש שני סוגים של חיובי אישה או שיתופים אישה ובעלה. אבל כאן זה לכל דבר. מה הראיה שלו? כי זה אפילו לתרומה. אם היא אוכלת בתרומה, למה אישה אוכלת בתרומה? מה זה אוכלת בתרומה? הבעל הוא כהן והיא לא. אז למה היא אוכלת בתרומה? אז הריטב"א אולי חושב כי היא מקבלת את המעמד שלא. היא נהיית אשת כהן, סוג של כהונה. זה אומר שזה ממש אשתו. זה לא שיש איזשהו הסכם ממון ביניהם. מה נותן? הסכם ממון לא יטיל לאכול בתרומה. אז אם מדרבנן אני רואה אותה כאשת כהן, אני אגיד מילה אחרת שזה בעייתי, אם זה נכון או לא נכון, אבל זה מופיע בגמרא בכמה גמרות. אם היא כהנת, מילה שצריכים לחשוב אם זה מותר להשתמש בה, אבל גמרא כן משתמש בביטוי הזה, כהנת היא אשת כהן. אם היא כהנת, אז היא ממש ביחד, מדרבנן, כאילו. תעבד לי כאשתו לכל דבר, אפילו לגבי הזהות שלה. היא כהנת, אז גם ירושה, כי היא אשתו לכל דבר. כלומר, אני לא חושב שהריד חולק על הניתוח שעשיתי במה פירוש נישואין, שיש שני סוגים של נישואין. יש נישואין ממונית ויש נישואין אמיתית, או נישואין זיווגית. יש מילה שאני לא למדתי להשתמש פה, זו מילה של הדור הבא, מילה של הדור שלכם. זוגיות. יש נישואין פיננסית ויש נישואין של זוגיות. הריד יסכים, כי זה ממש הגיוני. הוא רק אומר שפה מדרבנן, אין נישואין לכל דבר. חייבים להוסיף משהו. מה זה נישואין לכל דבר? יש דין שארוסה אסורה. קלה ולא ברכה, אסורה לבעלה. כי נדע, אין לי שום ספק שהריד לא יגיד שהיא מותרת לו. כי צריכים חופה. הוא לא חושב שלא צריכים חופה. חייב בחודש לא עושים חופה. הוא אומר, חייב בחודש חייבים לעשות חופה. אבל צריכים חופה. בשבע ברכות וחתונה. אז זה כנראה לא. אבל לגבי כל דבר שקשור למעמד, היא כאשתו לכל דבר. אוקיי, אז ראינו שתי גישות פה, לגבי האם חיוב מזונות זוקק דברים נוספים. אז מי שאומר שלא, זה הרעה, ופשוט הוא חושב שאין קשר, זה לא מזונות של נשואה. זה מזונות, לא מחייב שום דבר אחר. והריטב"א והריד, הם חושבים שחייב מזונות כיוון שהיא אשתו. מה זה אומר אשתו? אפשר לתווכח על כמה היא אשתו. אבל זה בגלל שהיא אשתו. ורק לגמור את הרשימה, אז אני מצטט את הר"ן שמופיע בנדרים, עוד מעט נקרא את הגמרא בנדרים, ששם כתב הר"ן, מספר 9, חשבידני כנסוע לקצת דברים. אז על קצת דברים זה נותן אפשרות לחלוק, אבל זה עדיין לא הרעה. כלומר, זה לא ש... זה חשבידני כנסוע, לא שאמרו שהוא חייב במזונות, אלא כבד שחייב עליו מזונותיו, אז יש עוד דברים. עשוע כנסוע לקצת דברים, זה הדברים שמופיעים בגמרא בנדרים. כנראה עוד קצת דברים לא, עוד קצת דברים כן. צריכים הגדרה, איזו הם קצת דברים. אז מהריטב"א ראינו התחלת ההגדרה. היא אשתו לעניין יחסי ממון, לא אשתו לעניינים דברים אחרים, דברים יותר אינטימיים. לחזור לגמרא שלנו, אני טענתי שזה החקירה של הגמרא. אם זה עשו אותו כאשתו, מה פתאום שאשתו? זה לא כנס. אנחנו יודעים עליו ונותנים לו אישה ככנס, אלא זה אומר שהזמן הגיע. זמן הנישואין זה סוג של נישואין. הגיע הזמן הנישואין, אז אתה נשוי במידה מסוימת. ואז אונס איננו פותר. זה התוספת שאני אמרתי, אונס לא פותר. ואם זה כנס מחייב, שאתה לא היית בסדר או לא עשית מה שאתה צריך לעשות ולכן אתה צריך לשלם, אז הוא יכול להצדיק את עצמו. אני בסדר, כי יש לי אונס כזה או אונס או אונס אחר. אוקיי? אז לפני שנראה את הגמרא בנדרים, אז בואו נקיים את מה ש... אופיר... דרש ממני לעשות, ולגמור את האיבעיות בגמרא, כי הגמרא נהיית מסובכת. הגמרא שאלה לגבי, אנחנו בחזרה לכתובות, הגמרא שאלה לגבי חלוהו. חלוהו, עודיר מהת המאנס פתחן דרבנן, החלוהו. אומר הגמרא, ואם תמצא לו מהחלוהו מעלה למזונות, אז מעלה למזונות אומר שהחלוהו לא פותר אותו. אם הוא חולה, אז זה אומר שהגיע הזמן. לפי איך שאני הסברתי לפני כמה דקות, זה אומר שהגיע הזמן, מה זה אכפת לי שהוא חולה? יום ראשון זה לא הזמן, אבל יום רביעי והוא חולה זה כן הזמן. חלתהי מהו? מציעה מעלה. ענה הקאימנה, עודילמה, כלומר הוא יכול להגיד לה, אני הגעתי, עודילמה, מה ציימר לי? נסתפ חסדיו. טוב, ענה הקאימנה נשמע כאילו, אני לא צדקתי. ענה הקאימנה, אני לא פושע. עכשיו אני מודה, אני לא הבנתי את זה. גם אם הוא חולה, הוא לא פושע. הוא לא יכול להגיד ענה קאימנה, אבל יכול להגיד, יש לי סיבה שלא באתי. אז אם אני רוצה להמשיך בכיוון שלי, אז הפשט הוא כדלהלן. קודם כל, עובדה, שלא כתוב בגמרא, אבל זה פשוט, לכן זה לא כתוב. מה יהיה אם הגיע הזמן והיא מסרבת? היא לא מוכנה, היא רוצה עוד שנה. הגמרא דנה בבעל שלא הגיע, אבל גם אישה יכולה לא להגיע. אז יכול להיות שהוא חייב במזונות? זה פשוט שלא. לכן הגמרא אפילו לא צריכה להזכיר את זה. הגיע הזמן... והיא לא באה, אז למה שהוא ישלם לה? שהיא תשלם לו. כן? זה לא יכול להיות. זה אומר שגם אם אני צודק, שהספרה היא שמגיע הזמן, אז יש חלות, זה רק בתנאי שהוא יכול לשאת אותה. שיש אישה. אם היא מוותרת, כלומר היא אומרת, אני לא רוצה להתחתן, עכשיו, עוד שנה כן, עכשיו לא, אז היא בעצם מוותרת על... חיובו להתחתן איתה. הם קבעו זמן, אבל קבעו זמן, היא לא מתחתנת בר כוחה. גם הוא לא מתחתן בר כוחה. קבעו זמן שהם חייבים, אבל אם היא לא רוצה, אז הוא לא חייב לפרנס אותה. ובקיצור, היא יכולה לוותר. על רקע זה שואלת הגמרא, מה לגבי חלתה היא? הוא אומר, הקאימנה, אני רוצה להתחתן איתך. עכשיו נכון, היא גם כן רוצה, אבל היא חולה. אז היא לא נעים, ובסדר, אני מבין את זה. היא לא צריכה להתחתן. זו סיבה טובה לא להתחתן. אבל מצד שני, זו שאת הגמרא. האם אני אומר שבסדר, נסתפ חסדיו, הגיע הזמן. נסתפ חסדיו זה ביטוי שמופיע בהקשרים שונים. רש"י כאן כותב, לשון מטר סוחף, נשטפה סדך, כלומר, מה זלך גרם? כי מהיום אני מוטלת עליך לזון. אני שומע ברשי בדיוק הספר שאמרתי. זה, אתה מפסיד, כי הגיע הזמן, כי מהיום אני מוטלת עליך לזון. אתה צריך לפנס אותי, כי זה היה הסכם בינינו, זה היה המחייב של האירוסים. ואוקיי, אתה לא מקבל כלום כי אני חולה. בסדר, זה בעיה שלך, אבל אנחנו נשואים לצורך המזונות. או לא, או אומרים, הוא אומר, ענק אימנה בסך הכל, זה לא שאני משים אותה, זה לא שהיא פושעת. אבל היא לא ראויה להתחתן. אם היא לא רוצה, אז היא לא ראויה להתחתן. אם היא לא ראויה להתחתן, אז זה לא זמן. גם כן זה לא זמן. הזמן הנישואין זה הזמן שאני חייב לשאת אותה. אבל אני לא חייב לשאת אותה אם היא לא רוצה. בקיצור, אני אומר, כשאני מגיע הזמן, זה לא זמן עיוור. כשמגיע הזמן להתחתן, הוא חייב לפנס. אז יש תנאי בכל חתונה. צריכים שניים. אז אם הגיע הזמן להתחתן, אבל היא אומרת לא, אז היא דוחה את הזמן. היא יכולה לדחות את הזמן. מבחינתו, היא דוחה את הזמן. היא ביקשה לדחות את הזמן, והיא מקבלת את הדחייה הזאת. אם היא יכולה, היא גם מבקשת לדחות את הזמן, ואנחנו מסכימים שזו סיבה טובה לדחות, אבל דוחים. וכיוון שדוחים, אז מבחינתה, אז אי אפשר להגיד שהוא, שהזמן שלו הגיע. זאת שאלת הגמרא. עכשיו נראה את זה בהמשך, כי המשך הוא יותר טוב. שואל הגמרא, אם צלומר אמרה לי נסתף חסדיו, שלא, לא, גם אם היא חולה, אבל הזמן הוא הזמן. פרסני דמר. עכשיו כאן זה קצת תלוי במחלוקת הראשונים, אבל כל הראשונים חולקים על הרמב״ם. לפי הרמב״ם, אז חופת נידה לא תופסת. זה אי אפשר להתחתן עם נידה. אבל כל הראשונים חושבים שזה לא נכון. אז בסך הכל זה דומה למקרה הקודם. היא חולה, זה סוג של מחלה. לא נעים לה. עכשיו, זה לא נעים בצורה יותר חריפה, יש להניח, בגלל שאנשים מתחתים בגלל סיבה מסוימת, וכאן הם לא יוכלו לממש את זה. אבל עדיין, מבחינת הלכתית, אין הבדל. זה רק קצת יותר חמור מבחינת האונס. אז הגמרא מסבירה, זה לא קשור לסוג של האונס, זה קשור למשהו אחר. מהו? בשעת וסתה לא תיבאי לך. לא מצי אמר לי נסתף חסדי. אומר הגמרא, זה ודאי, שגם אם חולה, זה כן נסתף חסדי. אם היא חולה, אז אנחנו אומרים שלא הגיע הזמן. סליחה, אם היא חולה, אז אומרים שכן הגיע הזמן. אבל אם היא פרסה נידה בשעת וסתה, כלומר יש לה וסת קבוע, והתאריך שיהיו בית חודש בדיוק נופל, מתי שלפי וסתה היא לא יכולה להתחתן. אז זה פשוט שאי אפשר להגיד נסתף חסדיו. מה כאן הספרה? הגמרא מחלקת בין אירוע חריג, שפתאום אדם חולה, נסתף חסדיו, ירד גשם מן השמיים, אדם חולה, לבין אונס ש... זה מתוכנת. למה שיהיה הבדל כזה? זה פחות אונס? זה יותר אונס? מה התשובה? התשובה היא הספרה שאני מנסה למכור. עכשיו הולכים לפי הצד שהאונס לא פותר. מה פותר? יש דברים שמשנים את הגדרת הזמן. התאריך של חזל, של יום ראשון ויום רביעי, זה משנה את הזמן. זה חדק מהלוח. אז כאן אומר הגמרא, תראה, פרסנידה בשעת וסתה זה חדק מהלוח. אתה לפני י' בית חודש, קבעת איתה, אנחנו נתחתן בעוד י' בית חודש. צריכים אישה כדי להתחתן. ואז כבר לפני י' בית חודש, היום הזה לא ראוי. כי אם יש לה וסת קבוע, אז אתה כופל י' בית חודש, וחלק את זה, כלומר זה י' בית מחזורים של 30 יום, וזה לא יום נישואין. כבר בתחילת הזמן זה לא יום נישואין. אז כשקבענו י' בית חודש, מה באמת קבענו? י' בית חודש ועוד 4 ימים. שנייה. זה י' בית חודש ועוד 4 ימים. אבל, אומר הגמרא, כי תיבואי לך שלא בשעת וסתה. מהי? כיוון אז לא בשעת וסתה, אבי מצ אמנה נסתף חסדיו, אם היא פתאום פרסה נידה, זה בדיוק כמו מחלה. או גם זה לא. למה לא? או דירמה כיוון דאי כנשי, דקמישן יבסתיו, כשעת וסתה דמי. כיוון שזה נורמלי, שלאישה תהיה וסת לא קבוע, כן, זה לא... זה לא לגמרי מן השמיים, זה לא נופה מן השמיים, היא קנה שיש תופעה ידועה שאנשים שאין להם וסט קבוע או שישנו את וסטם באותו זמן, אז גם כן זה קשת וסט אדמי. מה כאן הפשט? לכאורה, מה ההבדל בין מחלה לבין וסט לא קבוע? אומר גמרא, כי וסט לא קבוע זה נורמלי. מה בעצם אומר? אני חושב שזה פשוט עניין האם זה היה ידוע. מתי שהם היה קידושן, האישה הזאת, יש לה וסטות, קפואות ולא קפואות. אז כשקבענו תאריך, זה כאילו אמרנו, בעוד י' בית חודש, בתנאי, לא בתנאי שלא יקרה משהו חריג, זה לא נקח בחשבון, כי לא, לא, אין לי סיבה לחשוב שהיא תחולה. אבל יש לי סיבה לחשוב שתהיה נידה, אז כי זה יכול לקרות, לא כי יכול לקרות כמו כל מחלה. זה אמור לקרות או ביום הזה או ביום אחר. עכשיו, באיזה יום? אני עשיתי חשבון. זה לא לפי וסטה. אבל איקה נשי דמשניה וסטאיו. הגמרא מתייחסת, רק שנבין את המציאות, הגמרא מתייחסת בסך הנידה שרוב נשים יש להם וסט קבוע. זה ברור שזה לא נכון היום, והפוסקים אומרים שנשתנו התוואים. אבל הגמרא בעצם אומר שרוב הנשים זה ממש שעון. אבל איקה נשי דמשניה וסטאיו, זה לא לגמרי חריג. אז גם כן, אומר הגמרא, זה הספק האחרון של הגמרא. אולי גם כן, למרות שזה לא דבר שאפשר לחשב, אבל את הספק, הספק הוא חלק מהזמן. כשאני קובע עם מישהו שיש לו מצב היום, שיגרום למשהו לא מדויק בעוד י' בית חודש, האישה הזאת היא גם היום רואה. יש לה מצב, זה חלק מאותה אישה. אז כשקובעים איתה תאריך, זה בחשבון. שביום המתאים אז. הצד השני אומר שלא, כיוון שרוב נשים, כנראה זה ככה, רוב נשים, רוב הגדול של נשים, יש להם וסט קבוע, אז ודאי שהווסט קבוע איננו הזמן. אמרנו, י' בית חודש, אבל לא התאריך הזה, בעוד שני ימים. וסט לא קבוע, זה לא ציפיתי, ולכן זה כמו, גם אדם יכול להיות גם חולה. אז זה אין הבדל בין וסט לא קבוע לבין מחלה. אבל אני טוען, לא חשוב הספרות הפרטיות כאן, אבל זה ברור לכאורה לדעתי, שהחישוב כאן הוא מה נקבע בהתחלה. ולכן זה חשוב לדעת האם זו מחלה שבא מהחלל החיצון, או שזה וסט לא קבוע שכבר היום היא במצב של אולי יהיה לי וסט לא קבוע אז. אדם, אני אגיד את זה בצורה אחרת, קצת מבחינה החלטית, אדם בריא איננו במצב של אולי אני אהיה חולה בעוד חודש. אבל אישה היא היום במצב שאולי אני אהיה נידה בעוד חודש. גם אם אין וסט קבוע. זה אני חושב ההסבר של החקירה האחרונה. שאלות. אופיר שאל, אני מבין איך שהתוכנה עובדת, אז אופיר שאל שתי שאלות. א', הוא שואל למה יש חשיבות למחלה שלה. אז אני מודה, המחלה שלה זה החלק הכי חלש בכיוון שלי, אבל אני מבין את זה. ברור שהחישוב בווס, וס קבוע, וס לא קבוע, היה עניין של זמן. במחלה שלה, בלשון של הגמרא, האם הוא יכול להגיד ענה קיימנה, או היא אומרת נסתפחה שדהו. השאלה היא, זה ודאי עניין של זמן, השאלה היא, האם אני אומר משהו יותר סביר, שמחלה שלה איננו קשור לזמן. היא אומרת נסתפחה שדהו, הגיע הזמן. אי אפשר לקיים, אבל מחלה שלי, מחלה שלך, מה זה משנה? הגיע הזמן, אתה חייב. או לא, הוא אומר, ענה כאימנה. ניסיתי להסביר, אני אסביר עוד פעם. הזמן שמחייב אותו, הוא חייב להתחתן בעוד י' בית חודש. הוא אומר, ענה כאימנה. אני הגעתי בעוד י' בית חודש. אז אם היא לא באה, אז זה לא הזמן. לכן הקדמתי, מה יקרה אם היא לא באה ממצון? כולם יסכימו. שהוא לא חייב לפני. זה הגיע הזמן. לא הגיע הזמן. הזמן להתחתן זה הזמן בעוד י' בית חודש. אם תגיעי. כלומר, את צריכה לתבוע את הזמן. את צריכה להגיע ולהגיד, נו, הגיע הזמן, איפה אתה? אז כמו שאם היא לא מגיעה מרצון, זה לא הזמן, אז הוא אומר, ענה כאימנה, אני מוכן להתחתן איתך עכשיו. את לא באה. נכון, אני לא מאשים אותך בשום דבר, יש לך סיבה טובה. אבל את לא באה. ולכן גם כן, גמרא חשבה שאולי זה דוחה את הזמן. עכשיו, אופיר שאל שאלה אחרת, עד הרב הסבא וקיבל. לא הבנתי בדיוק. כלומר, אדם שנושא אישה יודע שהיא תהיה נידה. מה זה קשור לסבב עקיבא? זה לא מקח טעות פה. הוא לא טועה, כיוון שנידה, אז הוא לא צריך להתחתן איתה. ברור שהוא ידע שהיא תהיה נידה בימים מהימים. השאלה זה רק, אנחנו קבענו זמן. ההלכה קובעת זמן. יש אוטומטית זמן. מי שמקדש אישה, אז השעון מתחיל לרוץ. השאלה, איך השעון הזה בנוי? דווקא בגלל שלא שאני יודע או היא יודעת, כולנו יודעים, הלוח יודע, השמיים יודעים שהאישה הזאת ראויה בחלק מהימים להתחתן, ובחלק לא, אז הזמן שנקבע הוא הזמן שמתאים. הזמן שמתאים זה בעוד שנה, ועם אישה ראויה. אז לכן, מצב אפשרי של לא ראויות שנודע מראש, הוא גם נלקח בחשבון מראש כשקובעים את הזמן. לא נלקח באמת, כי אין לי דרך לחשב את זה. כלומר, אם זה יבס קבוע, אז אני חושב שזה נלקח בחשבון במדויק. המחשב עושה חשבון 30 כפול כך וכך, ויוצא תאריך. החידוש של הגמרא, בספק, הגמרא מסתפקת ולא עונה, זה שגם בשלא קבוע, אז אי אפשר לקחת לו בחשבון כדי לקבוע את התאריך, אבל הוא נלקח בחשבון כסימן שאלה. התאריך הוא עוד יתבית חודש, בהתאם למה שיתפתח. אבל מחלה לא, כי מחלה, אני לא צופה שזה יתפתח. ולכן זה לא חלק מההסכם. סליחה, אני פספסתי חלק מהטקסט. איזו תוכנה דפוקה. מה שאלת? אדרה בסבב הקיבל. הוא יכול היה לחשב את הזמן שהיא תפוס נידה, הוא לא חישב במה 12 חודש, והיה משלו. לא, זה עניתי, הוא לא חישב יוד בית חודש, הלכה מחשבת יוד בית חודש. אם אדם יבטיח, אם אדם יחתום על חוזה, שבעוד יוד בית חודש אני עושה כך וכך, אז הוא צריך לעשות, אין חינמי. אבל כאן זה לא שהוא הוא אמר יוד בית חודש. הלכה אמרה, קידש גם? זה כמו טיל. או, יוד בית חודש חתונה. אז הטיל הזה לוקח בחשבון את מצבה. הוא יודע שהיא מורה לקבל עוד שנה ויומיים, למרות שזאת הוא קבע לעוד שנה בדיוק. אז אני עניתי, הוא לא קבע בשנה בדיוק. הלכה קובע, המשנה קובעת. המשנה, פשטו, המשנה לא קבע שנה. המשנה קבע בעוד שנה ביום המתאים. בדיוק כמו ביום ראשון ויום רביעי. תכיר אותו דבר מה שאתה אמרת, אופיר, לגבי יום ראשון. הוא קבע ביום ראשון בעוד שנה, והלכה עומד ביום רביעי. אז פשוט לגמרא, כיוון שחזל תקנו, אז התקנה הזאת של בית עמוד א' משתלבת עם התקנה של נון זיין עמוד ב'. שואלת הגמרא, האם זה מצד אחד יותר סביר, מצד אחד פחות סביר, אם המחזוריות האימננטית של האישה משתלבת עם הסוגיה בדף נון זיין. בסדר, אז כך אני חושב שהגמרא מבינה, השאלה היא מה המסקנה, כי היו כאן שתי לשונות, הלשון הראשונה זה היה פשוט שכל מצבי עוד השווים, לשון השנייה, שאלה כן או לא. אז יש מחלות ראשונים איך לפסוק. ואני קישרתי את זה למחלות ראשונים לגבי החיובים שלה, המקבילים לחיובים שלה. אני רוצה לסיים רק, נעשה את זה קצת יותר קצר. התחלנו מאוחר, אבל זו אשמתי. באמת זו אשמתי. יש גמרא בנדרים. בדף עין דלת עמוד ב' שגם כן הכנתי במראי המקומות, אני מקווה שראיתם אותו. איפה הגמרא בנדרים? המשנה בכתובות אמרה אוכלת משלו ואוכלת בתרומה. אוכלת משלו זה דינים אמנות, אוכלת בתרומה זה איסור בהתר. משנה בנדרים אומר משהו אפילו יותר קיצוני. בוגרת ששהתה י' בית חודש, זה הדין שלנו. רבי אליעזר אומר, הועל ובעלה חייב מזונותיה יפר. הדין הוא שבעל, כלומר נשוי, מפר נדרי אשתו. אם בית אישה נדרה, בפרשת בר, אם בית אישה נדרה, אז היה, הוא יכול לשמור, וכשהוא שומע את הנדר, הוא יכול להפר. דורש ונול בינה, דברים שיש במינוי נפש. ארוס לא מפר נדרי אשתו. אם היא נערה, כלומר, מתחת לגיל 12 וחצי, אז האבא ארוס ביחד. בבוגרת, ארוס לא עושה כלום. רק נישואים. אז רב אלעזר אומר שבעל מפר נדרי ארוסתו אחרי י' בחודש. חכמים אומרים, אין הבא מפר עד שתיכנס לרשותו. מה שיטת רב אלעזר? אומר הגמרא, אבל רב אלעזר משנה ראשונה אמרו דבר אחד. משנה ראשונה זה משנה שאומרת שהיא אוכלת בתרומה. רב אלעזר אומר שהוא מפר נדריה. מה משותף השני המקרים האלו? זה איסור. ממון, אפשר להגיד הכל. רב אלעזר מתקנים ממון, זה לא בעיה. אם יש להם כוח לתקן חיובי ממון. אבל איסור בעצם. זה לא בכוחם לעשות. אז לכאורה, מה סברת רבה? מה זה אמרו דבר אחד? מה הקשר בין שהוא יכול להפר נדרים לבין שהיא אוכלת בתרומה? ברור מה הקשר. מה הקשר? ברבה? שהיא אשתו. יש לה מעמד של אשתו. עכשיו, לכאורה, זה אפילו יותר קיצוני. כי לכאורה, היא צריכה להיות אשתו מדיורייתא. להפר נדרים. אישה נדרה, אסור לה לשתות יין. אם הוא מפר, אז היא יכולה לשתות יין. אם היא תשתה יין עכשיו, היא לא לוקה. איך? בדרבנן אי אפשר לתת למישהו כוח להפר נדר. התורה אסרה ואתה מתיר. אז לכאורה, רב אומר, שבדס המשנה הראשונה אמרו דבר אחד, ומביא את המשנה שלנו שהיא אוכלת בתרומה, וזהו. אז הוא מביא משנה ראשונה, אז אמרי אביי, דילמלוי, יש לסמלי, והוא לא תחה, הוא אומר, אתה לא יכול להוכיח, יכול להיות שלא, עד כאן לא קשבי למשנה ראשונה, אלא למייחד בתרומה דרבנה, אבל נדום דיורייטה, אימה לא, האיסור לארוסה לאכול בתרומה, זה רק מדרבנה, כי מדיורייטה, הארוסה אוכלת בתרומה, כי כתוב, קניין כספו, אז לא צריכים להיות אישה מספיק שיש יחסי קניין ביניהם. ואישה נקראת קניין של הבעל, כמו שכתוב במסניה בקידושן, האיש מקדש, האיש קונה, האיש קונה. אבל לדעם דאורייתא, למה שיהיה לו כוח? וגם הפוך, ואת כאן לא שם עד אלה בלעזר, אלא גם לדעם, כדור פירוש מידר רוב, אדם הכל יודרת, דעת בעלה היא נודרת. אבל תרומה, אפילו מדרבנה, נם היא לא אחלה. הגמרא מצא ספרה, איך לתת למישהו שאין לו כוח להפר נדרי אישה, כוח להפר. כי היא אומרת, רפי חסמר, אנחנו לא נדין נדרים, רפי חסמר, כל הנודרת, הדעת בעלה היא נודרת. הפשוט הפשוט, הסיבה שבעל מפר נדרי אשתו, זה לא דין תורה מצד עצמה, זה בגלל שכל הנודרת, הדעת בעלה היא נודרת, ולכן, אם הוא מפנס אותה, אולי, למרות שהם לא, הם לא זוג, והוא מפנס אותה, אז אולי גם כן, אני אומר שהוא יכול להפר. אני לא נכנס לסברה הזאת. זו סברה מיוחדת להסביר, למרות שהיא לא באמת אשתו, הוא בכל זאת יכול להפר. אז הבעיה ניתק. כן? אבל הבעיה רק אמר, עוד דין מלוי. אין ראיה. אבל עדיין רב המעלה כאן סברה, שנראית מאוד מפתיע. זה מה שאני אמרתי לצד אחד בגמרה שלנו, אבל בקיצוניות. הגיע הזמן ולא ניסור, יש דין שהם, מה אמרנו עד עכשיו? כאילו נישואים. ורבא אומר, רב אלעזר ומשנה ראשונה אמרו דבר אחד, הם באמת נישואים. לגבי דברים מסוימים. אבל אפילו בדיורייתא. וכנראה גם הוא לא חשב שזה רק לרבנן, גם תרומה הוא חשב אולי שזה דיורייתא. הירושלמי, לכאורה סובר, שהארוסה לא אוכלת בתרומה מדיורייתא, רק דין של בית. אז כותב הר"ן, זה מקור מספר 9, לא זאת אומרת שאומרו דבר אחד, כשהגיע זמנה להינשא ולא נישאת, כיוון שחי בעלה במזונותיה, חשבין עליה כנשואה לקצת דברים. ואף על פי שאינה בבית בעלה. זכור הר"ן אומר מה שעכשיו אמרתי. הווה אמינא, זה יותר מהווה אמינא, סברת רבה הוא שכיוון שהגיע הזמן, אז היא נשואה לקצת דברים. איזה קצת דברים? בגמרא כתוב שני דברים. תרומה ונדרים, ונדרים עד שלא לומדים מרבי פנחס. זה ממש דין דאורייתא. אז היא ממש נשואה לקצת דברים. אז אני רוצה להסביר מה כאן הסברה, נגיד את זה בקיצור. כשאני למדתי את הגמרא בכתובות, אני התכוונתי להגיד שהיא כנשואה, הכוונה היא לא שהיא נשואה. היא בכלל לא נשואה. אבל אדם שמקדש אישה, וזה מה שאופיר תפס אותי, הוא מתחייב לשאת אותה. עכשיו, למה זה נכון? אז צריכים להסביר דבר אחד שהוא נכון, הוא פשוט, אבל כשלומדים את הגמרא שוכחים את זה. לומדים את הגמרא ולומדים שיש קידושין ויש נישואין, זה שני דברים שונים. אחד בא אחרי השני, אבל יש מצב שנקרא ארוסה. כולנו יודעים בליבנו שזה לא ככה. אף אחד לא מתכוון, ואני חושב שגם התורה לא מתכוונת, שאדם מקדש אישה, שזה מצב סופי. קידושין זה הקדמה לנישואין, בדיוק כמו המילה המודרנית אירוסין. מה זה אירוסין מודרנית? הבטחה להינשא. אז גם בדין, שאירוסין זה קידושין, ויש בזה חלות, ויש את איש, וכן הלאה, אבל זה לא מצב סופי. זה מה שעושים כדי להינשא. הרמב"ם כותב בפרק א' הלכה למכות אישות, לפני מתן תורה, אדם רוצה לשאת אישה, לוקח אותה הביתה, ובועלה בינו לבין עצמה, וראי כשתו, באה התורה ואמרה, לפני שעושים את זה, צריכים לקדש תחילה. קידושין זה לעשות קניין פורמלי, שיוצר מסגרת בשביל נישואין אמיתיים. אין מצב של אירוסין בנפרד. לכן, מי שמקדש אישה, יש בזה התחייבות, לא בדעתו, יש בזה זיקה. האירוסין אומרים, בנינו את המסגרת שיתממש, שיתגשם בנישואין. ולכן, מדין תורה הוא צריך לשאת אותה. מתי? זה לא מוסדר. אני בליבי חושב, אבל אני לא בטוח שזה נכון, שיכול להיות שהוא חייב לשאת אותה לפי מנהג המקום. מדין תורה הוא צריך לשאת אותה, איך שאנשים מבינים. אם לא, אז הוא חייב לשאת אותה בתורה, לא אמרה מתי. באו רבנן ויאמרו, י' ב' חודש. אבל זה לא תקנת רבנן שצריך לשאת אותה. זה תקנת רבנן שהזמן הוא י' ב' חודש. קידושין זה התחייבות לשאת. ולכן חשבתי שאם הוא לא נוסע, אבל הוא התחייב לשאת. אז הוא התחייב גם לפרנס. אז הם לא מקיימים את א', פחות עקב את ב'. אדם הזה, כדי שאישה, הוא קיבל על עצמו לשאת אותה בעוד בבית חודש, פירוש הדבר, הוא קיבל על עצמו לשאת בבית חודש, ולפרנס אותה בבית חודש, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז הנישואין אי אפשר, כי הוא חולה, כי היא חולה, כי לא הגיע הזמן, כי זה יום א', אבל בתוך ההתחייבות הכללית הזאת, יש דברים שכן אפשר לעשות, אז אותם עושים. זה חשבתי, זה הפשט, שיש כאן כאילו נישואין. זה לא, אין נישואין. אבל חיוב נישואין יש. וחיוב נישואין הוא גם חיוב ממון. אז חיוב ממון, חל. אם יש חיוב ממון, אתה צריך לשלם. אם יש חיוב נישואין, אתה לא נשוי, אבל אתה חייב לשאת. אז הגמרא בנדרים לכאורה אומר יותר מזה. כי זה לא היה עוזר בשביל הפרת נדרים. אני חייב לשאת אותה, אבל אני לא יכול להפר נדרי, אז צריכים מעמד של איש ואישה. אז חשבתי ללכת עוד טיפה ולהגיד שהם נישואין לעניין מה שחילקנו בריטב"א לפני כן. נישואין זה שני מצבים שונים. יש איזה ראיות שלא נוכל לראות היום ממשניות בפרק רביעי בעיקר. יש בנישואין, בזוג נשוי באמת, יש שני דברים. יש עניין של רשות, זה נקרא בלשון המשנה בפרק רביעי, מסר שלוחי הבעל שלוחי האב לשלוחי הבעל. בנערה צעירה שהיא ברשות אביה, אז לא תמיד, עדיין אין חופה, הוא נוסע, הוא בארץ, הוא במדינה אחת, הוא בעיר אחת, האבא בעיר אחרת, אז מסר שלוחי האבא לשלוחי הבעל, אז מיד חייב במזונות ו והיא מציאותה ומסע ידע זה שלום. כלומר, כשהיא עוזבת את בית אביה, מגיע לבית בעלה. זה יכול לקרות באמצע איפה שיש שלוחים. אז היא נכנסת לרשות בעלה. כל אישה נשואה היא ברשות בעלה. היום היינו מוצאה רשות משותפת, ראשון שחזר זה רשות בעלה. יש דין אחר בנישואין, שזה והיו לבשר אחד, שער בשר. מסר שלוחי האב ושלוחי הבעל, זה לא שער בשר. היא בדרך. הם לא ביחד, הם לא עשו נישואין של תורה, אין ייחוד ואין חופה ואין זה. עכשיו זה מתבטא בשני סוגים של דינים. יכול להיות שהגמרא בנדרים, רבא בנדרים, באבא מינה, בחצי אבא מינה, אומר שהגיע הזמן ולא ניסו, אז היא עוברת להיות ברשותו. היא לא בת זוג שלו, זה צריכים חופה, זה הדין של חופה. אבל מבחינת הדיני מומנות, ולא רק דיני מומנות, מבחינת הרשות, היא ברשותו. החידוש הוא שזה כולל גם דברים שהם לא דיני מומנות. גם הפרת נדרים, כתוב מבית אישה נדרה. זה כתוב במילה בית, אבל בית בלשון שם, זה אומר, הוא אחראי לה. יש דברים שהבעל הוא האחראי של, של דברים. לא לכל דבר, לא לרוב הדברים. אבל נדרים, אותם דברים שקשורים אליו, או עינוי נפש, אז הוא, יש לו וטו עליה. זה לא בגלל שאין בשר אחד. זה, היא נכנסת לרשותו לעניין נדרים. זה גם לשון הגמרא בתחילת קידוש, מי שלמד קידוש לפני שנה איתנו, אז זה הופיע שם, הרי היא ברשותו לעניין הפרת נדרים. אז הגיע הזמן ולא ניסו, חשב רבה שהיא היא נשואה לעניין מקצת דברים. איזה דברים? דברים שהם רשות, ולא דברים שהם בשר. כשלמען האמת, הרן לא בדיוק אמר את זה. מה אומר הרן? כיוון שחייב בעלה מזונותיה, חשבין עליה כנשואה. מה שאני אומר זה שהזמן מחייב גם מזונות, גם תרומה, וגם נדרים. הרן חילק את זה. הרן אומר, הזמן מחייב מזונות. יכול להיות שזה רק לרבנן. אבל ברגע שהוא משלם למזונות, אז כן, היא ברשותה מדיורייתא. הדבר שגרם לה ברשותו, זה לא הזמן, אלא הזמן גרם למזונות. אבל אם אני מפנס אותך, אז את dependent שלי, את סמוכה על שולחני. אז זה הגדרת נישואין מדיורייתא של אותו צד שנקרא רשות. תראו רק את המקור האחרון, ואז נגמור. מקור מספר 10. זה ספרי זוטה, זה לא בבבלי, זה דין אחר. אבל זה קיים, זה מקור של תנאים. כל תרום בביתך יאכל אותו. זה מדבר על אכילת תרומה של כהן. כל תרום בבית הכהן אוכל תרומה. כולל גם אשתו שהיא לא כהנת. לתורים נתחתבית לא נתחתבית את מיים. בביתך, כל תרום בביתך, פרט, זה בא להוציא, לבת ישראל עד שלא זכו במעשה ידיה. מניין את המבט שהוא זוטות הידיה? אמרת, כל תאו בביתך יאכל אותו. אז הספרי זוטה אומר אותו רעיון, אבל לא על מזונות, אלא על מסי ידיים. והם קשורים זה לזה, כי תקנו מסי ידיים כנגד מזונות. אז זה מעניין שהוא שינה. הרן ולכאורה המשנה בכתובות אומר, י' בית חודש יש מזונות, אומר הרן, אם יש מזונות, אז יש גם דברים אחרים. הספרי זוטה אומר את זה כלימוד מן התורה. אם אישה, אם הוא זכה במעשה ידיה, ולא מסבירים איך הוא זכה, אם הוא זכה במעשה ידיה, היא אוכלת תרומה. אם הוא לא זכה במעשה ידיה, היא לא אוכלת תרומה. אז לכל זה אותו רעיון. כשיש שיתוף, אבל הספרי מתבייתת על מעשה ידיים. כשיש שיתוף שמתבטא מעשה ידיים, או לפי הגמרה שלנו במזונות, אחד משלו ואחד משלה, אבל הם מקבילים, כן? אם יש משהו שאומר שהם התחילו לשתף את חייהם הפיננסיים, אז יש חלות מדיורייתא של בביתך. זה לא השימוש הלשוני שלי, מה שאני קראתי רשותו. הכוונה בית כאן זה שהיא תחת חסותו. ואז בתור אשת כהן היא אוכלת בתרומה. והגמרא שלנו בדברים אומר, חשבו שאומר, הוא יכול להפר נדרים. אז נכון שמסקנה הגמרא היא לא ככה, אבל אני חושב שזה יכול להיות הרעיון. דהיינו שלעניין מקצת דברים, האישה בי' בית חודש, היא אוכלת, והיא מקבלת מזונות, וגם נותנת מסע ידיים, וכמו שהריטב"א אמר, גם מסע ידיים, וגם אולי טבע בצמר, כי היא באמת, לא, זה לא תקנת רבנן, היא באמת ברשותו. אבל היא לא... אשתו, היא לא אשתו זו בשרו, היא לא בשר אחד, זה צריכים חופה וזה דין אחר. אז זה מה שלומדים מהגברה הזאת בנדרים. אני חושב מהרן אמר, לא בגלל הזמן, אלא בגלל כיוון שיש מזונות, ואולי זה דרבנן, אבל מזונות דרבנן יוצרים חלות דיורייתא של נשואה. אני אומר דבר קצת יותר קיצוני. אולי הזמן יוצר סוג של נישואים, כי קידושים יוצרים סוג של נישואים. אם קידשת היום, אם התקדשתם, אם היה קידושים היום, אז זה חייב להתפתח בנישואים באיזשהו זמן. אז י' בית חודש, זה הזמן שמישהו קבע, החברה, חזר, מישהו. כשהגיע הזמן, אז היא עוברת רשות. היא לא נהיית איש את איש, במבוא מובן המילה. אבל היא עוברת רשות, וזה מתפתח באותם הנחות שמוזכרות כאן בסוגיה. שאלות? אני בעצם גמרתי, מישהו צריך לברוח, מוזמן לברוח, אבל לא נראה. זאב פלוס צילה, אני לא שואל מה פירוש הדבר, אבל מה זאת הצילה? זאב פלוס צילה שואלים, סתם כקוריוז, אבי מורי יפנה את תשומת ליבי, שהמשנה הזו היא השראה לביטוי התמוע ביידיש, מרקן וולטן היום את המטווח, שפירושו, תזכו מזמן המתנה ממושך, שנה ועוד יום רביעי. אני לא יודע אם זה בית המקור, אבל זה נשמע מעניין. אוקיי, שמעתי וקיבלתי. הראל שואל, הסבר בספרי זוטה. ההסבר בספרי זוטה זה בדיוק ההסבר שאני אמרתי בגמרא בנדרים. כשמגיע, אבל אני אומר את זה במזונות, והספרי זוטה אומר את זה במסע ידיים. אבל זה אותו רעיון. כשמגיע הזמן שבפועל הם יוצרים מערכת פיננסית משותפת, זהו סוג של נישואין. היי, למדנו שנישואין זה חופה? אז תהית. יש שני דינים, או שני שלבים בנישואין. החופה זה בשביל נישואין מובן האישי, הדבקות בשר, ביחד. נקרא לזה דבקות בשר, ביהוד הבשר אחד. אבל בנישואין יש גם משהו אחר, שזה יחידה משותפת, לא רק פיננסית, יחידה משותפת, נקרא רשות, רשות משותפת. זה איננו תלוי בטקס שנקרא חופה, אלא זה תלוי במיזוג בוול שטריט, המיזוג שהם עשו. בלשון הגמרא זה נקרא מסר שלוחי האב לשלוחי הבעל, פשוט מוסרים אותה. תחת פיקוח, היא הייתה בפיקוח, זה נוגע בנערה קטנה שם, בניירה, פחות משני עושה וחצי. היא הייתה בפיקוח האבא, עכשיו היא פיקוח הבעל, אפילו השלוחים. אז היא לא נמצאת בדיבוק בשר עם הבעל, אבל היא בביתו, היא ברשות הרשות התפקודית המשותפת. עכשיו, מה הסימן לזה? אז אנחנו מעוניינים בסימן שנקרא שהוא מפנס אותה, וזה מאוד סביר לי, אני תמי על הספרי זוטה. אדם שמפנס מישהו אחר, אז היא חלק מביתו. לא, גם עבדים הם חלק מבית הכהן. זה, הצד הזה קיים, אז גם באישה, ילדים קטנים, אוכלים על שולחן ההוריהם, אוכלים על שולחן אבא, אז הם חלק מביתו. אז אישה שאוכלת מבעלה, היא בביתו. אבל לא תקנת דרבנן, היא באמת בביתו. שזה סוג של נישואין. עכשיו, אתה צריך לראות דיני נישואין, אילו שייכים למערכת של ביתו, ואילו שייכים למערכת של זהות האישיות. אוכלת, כן, בתרומה, כן, כל טהור בביתו יאכל. הפרה נדרים, אני טוען שכן, אפשר להתווכח, אבל זה סביר שכן. הוא הבוס לעניין חלות הנדו שלה. הספר זאת אומר אותו דבר, אבל הסימן הייתה אחרת. לא מסתכלים מתי שהוא מפנס אותה, מסתכלים מתי שהיא מפנסת אותו, מתי שהיא נותנת לו מעשה ידיה. כרעיון זה גם נכון. אם אדם עובד, ומישהו אחר מקבל את הכסף, סימן שהיא לא עצמאית, או שלפחות הבנק, החשבון בנק שלהם משותף. משותף הוא בשמו, לפי דיני הגמרא. אז זה אותו רעיון שאני אומר, שיטת רבה בנדרים, אבל הסימן הטכני עבר, במקום להגיד ממתי שהוא מפנס אותה היא אוכלת בתרומה, ספר זאת אמר, ממתי שהיא נותנת לו מסע ידיה היא אוכלת בתרומה. והסיבה שאני מביא את הסיפריזות הרווח הוא שברור שזה דיורייתא שם. הם לומדים את זה בתוך הפסוק. אז זה מה שרציתי להראות. וחבל שהם שינו את ההגדרה. אם היה כתוב בסיפריזות מעד שלא זכתה היא במזונות, אז היא אוכלת בתרומה, זה היה ממש מצוין. אבל טוב, כתוב טיפה אחרת, ויש לזכור שהסימנים האלו הם קשורים זה לזה. הלכה למעשה, אם הוא מפנס אותה, אז היא נותנת לו מסע ידיים. זה אותו זמן, זה אותו יום. זה... הטריגר הוא היה אחר. אבל לכאורה זה אותו רעיון בסיסי בשני הפירושים. אוקיי, אז אנחנו הגענו לסוף. בדרך כלל אני מנסה, באמת, תמיד אפשר לברוח ממחשב, זה לא בעיה, אני לא ראיתי אף אחד יוצא, אבל אני אנסה מאוד לשמור שנגמור ב-10:20, כמו שהבטחתי, אני בזאת השם גם נתחיל ב-9 בדיוק, הייתה היום תקלה, היה קצת צפוי, ידעתי שזה יקרה, אבל מאוד הופתעתי לגלות שאני לא יכול להיכנס, כי אני כבר נמצא. מה שאתם קיבלתם, שאתם כבר נמצאים, הכוונה עשה שאני נמצאתי, כי אתם נכנסתם בשמי, בגלל הלינק ששלחתי. בעזרת השם, בשבוע הבא, אני, זה יהיה יותר חלק. ואנחנו נמשיך, מראים מקומות, יישלחו בעזרת השם כבר ביום שישי. הסוגיה הבאה שלומדים זה סוגיית אונס, בית עמוד בית. סוגיה ממש מרתקת. ובעזרת השם, אנחנו נעמד ביחד. השנה, סדר, מסכת כתובות. לילה טוב לכולם. לילה טוב, אמן. בעזרת השם, לקחתי קצת חופש, לא רציתי ללמוד סנהדרין ואלו זה אלו, אבל בעזרת השם אנחנו עכשיו ביחד. להתראות.